אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
היי, שלום לך אחותי היקרה, איפה שאת לא נמצאת, שמחה שבאת לפה היום. צמד פסיכולוגים מאוניברסיטת טורונטו ערכו ניסוי בשנת 1980, וישבו בין אנשים שומרי דיאטה לכאלו שאינם שומרי דיאטה על ידי הניסוי הבא. הם הציעו לשתי קבוצות האנשים בופה, מגוון רחב של מאכלים ללא הגבלה. מי את חושבת אכל יותר? חשבת שבאתי לך בהפוך על הפוך, אבל לא. האנשים שהיו בדיאטה אכלו בזהירות רבה, גם מבחינת סוג האוכל שהם בחרו, זה שלא משמין, יותר בריא, וגם מבחינת כמות, הם אכלו כמות מועטה משמעותית מהאנשים שאינם בדיאטה. טוב, עד כאן שכנעתי אותך שדיאטות הן הדבר הנכון, נכון? אבל זה החלק המשעמם של הניסוי. החלק המעניין היה שהם ערכו שוב את אותן השוואות, אבל הכניסו אלמנט חדש. כחלק מהניסוי, כל אחד מהמשתתפים היה צריך לשתות מילקשייק ענק, מפוצץ, סוכרים, עתיר קלוריות, והשוטים ידעו שמדובר במילקשייק מהסוג הזה. אחר כך הרשו להם לאכול שוב מאותו מגוון מאכלים ללא הגבלה. מה קרה עכשיו? כששאלתי את השאלה הזו, אישה שלא הסתבכה מעולם עם אכילה רגשית, כן, יש דבר כזה, היא הניחה שעדיין האנשים שעשו דיאטה אכלו פחות, אולי אפילו עוד יותר פחות. האמת הייתה בדיוק הפוך. בהוספת הנתון הזה, האנשים שבדיאטה אכלו פי כמה וכמה יותר. למה? אז רציתי שנדבר היום על שליטה ועל הקושי לומר לא. פתיח קצר ונתחיל.
אוכל נפש. שירי כהן מדברת על הקשר בין אוכל לרגש. והפעם, שליטה וגבולות.
דבר מעניין בקשר לשליטה. ככל שאנחנו מנסות לקחת שליטה בצורה שתלטנית, כך השליטה פחות בידינו. ככל שמנסים לקחת שליטה בצורה יותר חזקה, ככה היא מתפזרת בין הידיים. אפשר לראות את זה בהרבה תחומים בחיים. ככל שאנחנו מנסות לקחת שליטה בכוח, אנחנו מאבדות אותה. אם אני מנסה לשלוט בצורה קיצונית בכסף שלי, בהתנהגות של הילדים שלי, אני חווה בדיוק את ההפך, את הפחד שממנו אני מנסה לברוח, מתממש לנגד עיניי. הניסיון לקחת שליטה בכוח גורם לתנודות קיצוניות בין שליטה מוחלטת לבין חוסר שליטה מוחלט. כל אחת ברמת התנודות שהיא חובה, אבל בוודאי זה לא נותן רגיעה ותחושת שליטה רגועה ומשוחררת, כמו שאנחנו מרגישות מול כל דבר שהוא בידינו, גם אם הוא לא 100% יציב. מי מזדהה עם האמירה, כל השבוע אני איכשהו שומרת, אבל בשבת אני נשברת, או כל היום אני מצליחה, אבל אז מגיע הערב ואני לא עומדת בזה. בפורמט היותר קיצוני, זו אכילת לילה. כמו שמישהי אמרה לי, אני כל יום מחדש עושה דיאטה מהבוקר עד הצהריים, ואז אני נשברת. בבוקר מההתחלה הכל. כשאנחנו מרגישות חוסר אונים ואובדן שליטה, שווה לבדוק האם אני מחזיקה שליטה יותר מדי, או האם אני מאמינה שאני צריכה להחזיק שליטה בצורה מאוד חזקה. וכשאני שתלטנית כלפי עצמי, הצורך בחופש ורגיעה מתעורר כמו גל ענק ולוקח שליטה לצד השני. לכן בתוך אותם מקומות של שבירה עולים משפטים כמו לא אכפת לי כלום, אני לא אחשוב על זה עכשיו, ובעיקר אני אעשה מה שאני רוצה. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. זה המקום שבו כביכול הגוף לוקח את השליטה לידיים. הסיבה שבגללה האנשים שבדיאטה אכלו פי כמה מהאנשים שאינם בדיאטה אחרי ששתו את המילקשייק היא בגלל שיש שתי אופציות בצורת חשיבה דיאטטית. יש הצלחה ויש כישלון. יש שליטה ויש היעדר שליטה. ובטווח השליטה הכוונה היא שאני עושה הכל 100% נכון ומדויק. אבל מה קורה כשבעצם פישלתי, הרסתי, יצאתי מתחום הנכון והמדויק? אין לי אופציה אחרת, יש לי רק אופציה שנייה שאני מכירה, והיא חוסר שליטה. ומילא הרסתי, ומילא אני יודעת שמחר אני הולכת לכפות את עצמי שוב לאותה מסגרת מקבילה, בינתיים אני מתפרקת, אבל עד הסוף. אותם אנשים חוו את התחושה שכל אחת שעשתה דיאטה חובה. הרסתי, שברתי, כלום כבר לא משנה. ממילא זה אבוד. ומתוך המקום הזה הם אכלו פי כמה מהרצון האישי החופשי שלהם. מתוך רצון לחוש שיש לי שליטה, כי להיות בחוסר שליטה זה מאוד מפחיד, איכשהו החוויה החושית של אני דוחפת לעצמי אוכל נותנת תחושת שליטה והרגעה. התוצאה והתחושה שבאים אחר כך לא נעימים, רעים מאוד, אבל אותו רגע זה ממש דחף מחויב. בחוויה של שליטה נינוחה באוכל קיים יסוד של גבולות פנימיים, של להיות מסוגלת לומר לעצמי לא ולחיות עם זה בשלום. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך את מרגישה בקשר ללומר לא, לומר למישהו אחר לא? איך את מרגישה עם זה שמישהו אומר לך לא, לעומת כן? לא זאת חוויה דחייה. זאת חוויה שלא רואים אותי, לא אוהבים אותי, לא שמים לב אליי, לא חושבים עליי. ואם תחשבי על זה רגע, האוכל אף פעם לא מאכזב. הוא תמיד שם, הוא תמיד מוכן להיות זמין בשבילי, הוא אף פעם לא יאמר לי לא. כמה מאכזב לגלות שאוכל התקלקל. יש משפט שאומר, הדרך שבה אני אוכלת היא הדרך שבה אני חיה. והרבה מהאנשים שמוצאות את עצמן באכילה לא רצויה, ימצאו שבחיים בכלל ובמערכות יחסים בפרט, יש להן נטייה לריצוי, לקושי לומר לא. לדפוסים בהם אני מעדיפה לומר כן, והעיקר שלא יכעסו עליי. לדפוסים שבהם אני מעדיפה להתנהג בניגוד לרצון הפנימי שלי, כדי לא לאבד אהבה. או, ואני מרגישה כעס או אכזבה גדולה כשדוחים אותי או כשעונים לי לא, עד שהעזתי לבקש, עד שהעזתי לבטא את עצמי. אתם שמים לי מחסום? אבל אני לא מבטאת את זה, כי זה כל כך עוצמתי ומסוכן מה שאני מרגישה, עדיף שאני אבלה את זה. תחשבו איך זה מתכתב עם האכילה הרגשית. מה הקשר בין ריצוי לשליטה? הרי באנו לדבר על שליטה, ואני מכניסה פה אלמנט של ריצוי ושל נטייה לרצות. מה זה בעצם ריצוי? במערכת יחסים של ריצוי, בעצם יש את זה שמרוצה, נכון? זה שאנחנו מרצים אותו, והוא עושה מה שהוא רוצה, וזה שמרצה, זה שמבטל את עצמו. אבל בעצם זה לא ככה. בריצוי אני מנסה לשלוט על הרגשות של האחר, שיהיו מותאמים למה שאני רוצה שיהיו. אני רוצה שיוהב, שישמח, שלא יכעס, אז אני מרצה אותו כדי לנסות לשלוט על זה. ומתוך המקום של ניסיון לשלוט על רגשות השני, מה מגיע? מגיע חוסר שליטה וחוסר סביעות רצון. ככל שאני מנסה לבטל את עצמי כדי שהשני יהיה סביע רצון, כך הוא פחות ופחות מרוצה. לכאורה אנחנו מדברות פה על אוכל, והנושא אמור להיות אבות מזון, מרכיבי אוכל וההשפעה שלהם, אבל כולנו יודעות שיש פה הרבה מעבר להזנה פיזית. כשיש לי קושי לבחור בין מה שאני רוצה לבין מה שנכון לי, אז כשאני בדפוס של בין שליטה לבין חוסר שליטה, יש לי רק שתי אפשרויות. וכשאני יוצאת וחורגת אפילו במעט מאותה שליטה כפויה, אני נמצאת בחוסר שליטה מוחלט. שליטה כפויה נחוות או כהכתבה על ידי האחר, זאת אומרת, אני חייבת לרזות, או אני חייבת לאכול או לא לאכול בגלל לחצים חברתיים, בגלל מה שאומרים לי מסביב, בגלל מה שמצפים ממני, בגלל דיאטה שאני חייבת לעשות, או שאני אוכלת או לא אוכלת בגלל אותו קול פנימי שנוטל ממני את המושכות ועושה מה שהוא רוצה. בכל מקרה, לא אני זאת שבוחרת ולא אני זאת שבשליטה. בשליטה רגועה, אני מסוגלת להפעיל איזשהו מנגנון בקרה, שלא מבטל אף אחד מהצרכים שלי, לא הפיזיים, לא הרגשיים ולא המנטליים. והיכולת להגיע לאותה שליטה רגועה היא קודם כל על ידי להקשיב לצורך שלי ולשמוע מה אני צריכה. והפחד הוא, מה לעשות? אני צריכה, אבל אין דרך למלא את זה, או זה לא בסדר להרגיש את זה, או זה לא לגיטימי להצטרך את זה. אבל האמת, כשאני מבטאת את מה שאני צריכה, גם אם אין לי את היכולת כרגע לספק את אותו צורך, או אין לי את היכולת לספק את הצורך במלואו, כשלעצמה מרגיעה הרבה מאוד מאותו מאבק פנימי. כי נתתי מקום למה שאני מרגישה, ונתתי מקום למה שאני צריכה. לדוגמה, בין להימנע לחלוטין מאכילה, לבין לאכול כמות גדולה במהירות, אני יכולה להיות במקום שבו אני לא מזניחה את ההקשבה על הגוף, שכרגע באמת לא רוצה ולא צריך, ומצד שני, אני לא מזניחה את ההקשבה לצד שחושש להפסיד את הטעם המיוחד, שמרגיש בדידות, לשבת באמצע קהל גדול ולא לאכול. יש משהו באמצע, יש בחירות מנוהלות, שהן לא שחור ולבן. איך זה נראה בשחור ולבן? ממש כמו בניסוי של שני הפסיכולוגים. אני מגיעה לאירוע, אני לא אוכלת, אני מאוד מאוד מוחזקת, כולם אומרים לי, וואי, איזה חזקה, איך את לא נוגעת, לפעמים אף אחד אפילו לא שם לב, אבל אני בחוויה שאני נמנעת, אני בין אנשים ואני לא אוכלת ואני לא נוגעת, לפעמים גם לא נעים לי שאחרים יראו אותי אוכלת, ואני מפרשת בראש שלי מה הם יחשבו אם אני אוכל לידם, אבל אז כשאני מגיעה הביתה ויש במקפיא גלידה שכבר נמסה והפשירה והוקפאה עוד פעם ונהייתה שתי שכבות מגילות כאלה, ואני פשוט אוכלת אותה, ואוכלת בלי הפסקה, בגלל שנמנעתי שם, בגלל שהחזקתי מאוד חזק שם, ואז פתאום זה משתחרר. אז קודם כל, בוא נשים לב למקומות שבהם אנחנו מחזיקות מדי חזק, ואנחנו מרגישות אולי אפילו ניצחון באותו רגע, שהנה התגברתי והצלחתי, אבל איפה המחיר משולם? איפה המקום שבו ההחזקה החזקה מדי עוברת לשחרור חסר שליטה? ומה הם אותם דברים שיכולים להוביל אותי לנקודות שבהם אני נע בין שליטה לחוסר שליטה מוחלט? אז רציתי להכיר לך היום ראשי תיבות שנקראים עכבר. עכבר הם ראשי תיבות של עייפות, כעס, בדידות ורעב. זו רביעייה מנצחת שבדרך כלל מובילה אותנו למקומות של חוסר שליטה פיזיים, רגשיים ומנטליים כאחד. בוא נתחיל מעייפות. כל מי שנמצאת אצלי בקבוצות, עברה אצלי תהליך, יודעת שזה נושא שאני לא מתעייפת מלחפור עליו, ולדבר עליו שוב ושוב. כי 90% להערכתי מהאנשים שאוכלות אכילה רגשית, אנשים מאוד מאוד עייפות. כשאת עייפה, קשה לך לחשוב. כשאת עייפה, את מבואסת, את מדוכדכת, את פחות במקום הטוב שלך. יש לזה המון הסברים מרתקים, פיזיים לחלוטין, ועבור לרגשיים. כשאת עייפה, את לא האישה שאת יכולה להיות. אז נכון, יש דברים שהם לא בידינו, יש דברים שהם לא בשליטתך, ויש נתונים שמשולמים בחיים כחלק מהחיים עצמם, שמייצרים עייפות. אבל שימי לב איפה המקומות שאת יכולה לתת לעצמך יותר, כי מגיע לך יותר. יותר שינה, יותר מנוחה. כשיש שינה, שהיא תהיה יותר איכותית. יש דרך להפוך את הדבר הזה למשהו הרבה יותר מתגמל. אז זאת העין של העכבר, עייפות. והקף של העכבר היא כעס, שזה מאוד מאוד מדבר עם הנושא שהעלינו היום, על ריצוי ועל הדחקה של רגשות בתוך מערכות יחסים, מה שמייצר הרבה פעמים כעס פנימי מאוד גדול. ופחד מהכעס הזה ומהעוצמה שלו ומההר געש הזה שיש בתוכי, ואז אני משתיקה אותו מהר מהר עם עוד איזה בגט, עם עוד איזה הוגה, עם עוד איזה משהו שיכניס אותו עמוק עמוק פנימה. כעס זה מקום שבו אני מקובצת, אני במקום לא פתוח, לא נינוח. שימו לב, אני מדברת על זה בשיעורי ציור שלי, איך הבעות הפנים משתייכות לתחושה, ובכעס כל עברי הפנים מתמקדים במרכז. הכל מאוד מאוד מקוות, כמו אגרוף. אני לא פתוחה, אני לא בפניות לשמוע, להכיל, אני בכעס. אז שימי לב איזה מצבים מובילים אותך לכעס, והאם חלק גדול מהם הוא המקום שבו את לא מרשה לך לבטא את עצמך, ואת לא נותנת מקום לצרכים ולרגשות שלך בחיים בכלל, בתוך סדר סולם העדיפויות, ובמערכות יחסים בפרט. איפה המקומות שבהם הכעס הוא שלא רואים מה אני צריכה, ולא מבינים לבד שצריך לומר לי כן, וכמה אני לא מבטאת את עצמי, מהפחד שהביטוי הזה הוא לא לגיטימי. הבית של העכבר היא בדידות, ובדידות היא תחושה שאפשר לדבר עליה הרבה, היא לא מצב פיזי, זה לא עניין של להיות לבד. בדידות זאת חוויה. אני יכולה להיות עמוסה, עסוקה, עובדת, אימא, רעיה, ולהיות מאוד 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 בודדה. כי בדידות היא חוויה פנימית, ואם אני חשה בדידות לאורך היום, ואם אני מוצאת שהרבה פעמים הבדידות שולחת אותי לאוכל, אני רוצה לבדוק איך אני יכולה ליצור חברות ומקום נעים יותר בתוכי עם עצמי קודם כל, ואולי גם להיעזר במי שהוא חיצוני, כדי להרגיש באמת פחות בודדה ויותר במקום של ביחד. אבל הביחד הזה יתחיל קודם כל בחברות שלי עם עצמי. והרייש האחרונה היא רעב. כמה אני מדברת על הרעב, ועדיין נשים לא מאמינות לעובדה שהן רעבות. וכשאני מאוד מאוד רעבה, קשה לי מאוד להיות צבעה. וכשאני לא דואגת לעצמי באופן קבוע, הרעב יבוא ויתבע את הקיום שלו בכוח. אז העכבר הזה הוא עכברון מתוחכם וערמומי, שככה גונב לנו כל פעם מאחור שלו, יוצא ומגיח וגונב את מה שלא היינו רוצים שייקח, אבל זה לגמרי יכול להיות בידיים שלנו, לפחות באחוזים מסוימים. אז כשכל פעם את מתייחסת לכישלון, כאל תוצאה של זה שלא עבדת קשה מספיק, ואת משכנעת את עצמך שעם קצת התאמה ועם הרבה נחישות, תוכלי שוב פעם לצאת ולשנות עד לאכזבה הבאה, שימי לב שהצעד הראשון לביצוע שינוי אמיתי ומתמשך הוא קודם כל להיות קצת ביקורתית כלפי כל אמירה שאומרת שאפשר להשתנות לגמרי מהיום למחר. אנחנו לא מפתחות את דפוסי ההתנהגות, הרגשות והמחשבות שלנו ביום אחד, אלו דברים שנבנים במשך שנים רבות. לוקח פחות זמן לשנות אותם, אבל עדיין זה משהו שאורך זמן. אז הייתי רוצה שתצאי מפה היום עם שני דברים בעיקר. הדבר הראשון הוא, והתחלנו עם שליטה וגבולות, זה להבין שהיכולת לומר לעצמי לא ולחיות עם זה בשלום, מתחילה מהיכולת לומר לעצמי כן. וזה שאת אוכלת בפועל לא אומר שאת אומרת לעצמך כן. הרבה פעמים בתוכך את אומרת לא ואסור, אבל אני חוצה את הגבולות ואני כן עושה את זה בכל זאת. והיכולת לומר לעצמי לא בצורה רגועה היא קודם כל היכולת לומר לעצמי כן, ולהיות בלגיטימציה ובאמפתיה ובמקום רגוע כלפי האכילה שלי. משם, מהמקום שאני באמת מרשה לעצמי לאכול הכל, השאלה אם אני רוצה, מגיעה גם היכולת לומר לעצמי לא, כי לפעמים אני לא רוצה. והדבר השני הוא לשים לב לעכבר. לשים לב למקומות שבהם אני יכולה לנהל את עצמי פיזית טוב יותר. אני יכולה לא לחצות את גבולות הרעב של עצמי, לא להגיע לקצה של העייפות, לקצה של התפרקות הרגש, לקצה של הכעס, לקצה של הרעב ולקצה של הבדידות. אני יכולה לשים לב אליהם לפני שהם מגיעים לקצה, לשים לב שזה עולה ולתת שם איזשהו מענה. התמיד את, וזה לא ישתנה. שינוי הוא לא אפשרי או לא אפשרי. שינוי תמיד מתרחש, שינוי הוא חלק מהחיים. את תמיד את, וזה לא ישתנה. ואת תמיד משתנה, ואין שום דבר שאת יכולה לעשות בקשר לזה. השאלה אם את יכולה להכניס שם כוונה, ולהכניס שם התנהגויות חדשות שיכולות להיטיב איתך. זה היה הפרק האחרון בסדרה שלנו, אוכל נפש. אני מקווה שנהנית, אני נהניתי, דיברנו הרבה על למה דיאטות לא עובדות, איך אפשר לייצר חיבור במקום של מאבק, שליטה, גבולות פנימיים. אני מקווה שלקחת מהפרקים האלה רק דברים טובים, מזמינה אותך לשמוע אותם שוב אם הם דיברו אלייך ולראות מה עוד את יכולה לקחת מהם, ותמיד מוזמנת לשמור על קשר. להתראות ותודה שהקשבת. אתן האזנתן לאוכל נפש מבית משפחה פודקאסט. אני שירי כהן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-6523-820, שלוחה 19.